שלום רב לצופים היקרים. אנחנו נלמד היום נושא של השבת אבדה. זה המשך לשיעורים הקודמים. כן? בואו נסביר עוד, נבאר עוד דברים נוספים, מה שאנחנו לא הספקנו לבאר, ודוגמאות נוספות. כן? אז קודם שאני אמשיך, אני פשוט מסכם בקצרה כמה נקודות חשובות שדיברנו בשיעור הקודם, וכך שהלאה, נוכל להמשיך הלאה, עם איזה סיכום קצר, כמה כללים שלמדנו, כללים חשובים למדנו בשיעור הקודם, ואנחנו נחזור בקצרה רק, ואז בעזרת השם נמשיך הלאה. למדנו שמהתורה, למדנו שני ציוויים מהתורה, אחד מצוות עשה, כן? השב ותשבם, לאחיך, ומצוות לא תעשה, כן? לא תוכל להתעלם. למדנו את זה, כן? אמרנו, זה נמצא בתורה, בדברים, כן, וזה, מי שלא מי שאת העבדה, אז הוא עובר על שני דברים, גם מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. לכן אדם, כן, כך למדנו. עוד למדנו גם כן, שפעמים האדם צריך לעשות לפני משורת הדין. למרות שמעיקר הדין, העבדה הזאת שייכת לא מעיקר הדין, אבל למדנו למדנו שהתורה מחייבת אותנו גם כן לעשות לפני משורת הדין. זה כתוב בספר שמות, י"ח כ', כן? שם בסוג הזה שגם מדובר את המעשה אשר יעשון. שם למדנו שאדם צריך לעשות לפני משורת הדין. כן? הבאנו דוגמאות, אמרנו שזה לא רק בהשבת אבדה, אלא גם בשאר הדברים שיש עניינים שיש בין אדם לחברו, ויכוח בין שני אנשים. צריך לאדם לעשות לפני משורת הדין ולא להתעקש ולהגיד מעיקר הדין שייך לי ואני רוצה את הדין ורוצה את הדין. זה לא הדרך הנכונה, זה לא מה שהתורה רוצה, אלא התורה רוצה שאנחנו נעשה לפני משורת הדין. הבאנו כמה דוגמאות, כן? גם כתוב שם בגמרא, כן? במציע למד עמוד שני, כן? שלא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. אנשים רצו דין תורה, אני רוצה דין תורה, דין תורה. וזה אחד הסיבות שגרמו לחורבן ירושלים, וכמובן כולנו סובלים כל הדורות האלה בגלל הדבר הזה. לכן האדם משתדל שיש ויכוח להתגמש, לא לעמוד ולהתעקש ולא להגיד זה מגיע לי וזה שלי ולהתעקש על שלו. זה נושא שמאוד, למדנו את זה, זה מהתורה לומדים את זה, כן? שאדם ישתדל ללכת לפני משורת הדין שיש ויכוח בינו לבין אחר, אדם אחר. כן? עוד הבאנו את ספר החינוך, שהוא אמר, שהביא הסבר גם הגיוני למצווה החשובה הזאת, כן? שגם הוא אומר שזה, יש בזה תיקון גדול לעולם, כן? זה גורם, זה מביא תועלת גדולה לחברה, כן? וכמובן זה עוזר אחד לשני, שכולם שמחים. ברגע אדם עצוב ש נאבדת לו עבדה מסוימת והוא לא מחפש אותה, אז הוא עצוב. אז ברגע שמשיבים לו, מכניסים לו חיוך לאדם הזה. כן, וככה אם אנחנו נעשה את זה לכולם, אחד יעשה עם השני, אז ודאי שזה יוסיף שמחה לעולם, לכל האנשים. לכן זה מה שכתב ספר החינוך, אבל כמובן זה רק טעם גם פשטי, טעם הסברי שעד כמה זה מועיל לחברה. אבל מעיקר הדין זה מצווה מהתורה. כן, שהתורה מצווה, זה לא דווקא בגלל טעם זה או אחר, אלא לכן אדם שעושה השבת אבדה, שיכוון שהוא בא לקיים מצווה מהתורה, כן? עדיף שהוא יכול להגיד אפילו לציין את ה... לציין גם כן, להגיד איזה מצווה, להגיד שזה מצוות השב תשיבם, לא תוכל להתעלם, כן? כן, שיגיד איזה, זה טוב שאדם גם יגיד את הדבר הזה, אבל גם אם הוא לא אומר, שיכוון, מה שאומר, אני עושה מצווה מהתורה, שהתורה ציוותה אותי, ואני לא עושה את זה בגלל שאני מרחם, או שאני רוצה לתקן את החברה. אדם צריך לכוון כשהמצוות שלו עושה, שהוא עושה לשם שמיים, כי התורה ציוותה. זה הדבר הכי חשוב, כן? בכל מצווה שאדם יעשה, יש כאלה נוהגים לשם יחוד, עכשיו עריך כל זה, אומרים, זה עוד יותר טוב. אבל לא לכוון שאני רוצה לעזור לעני, אני אדם הומני, בגלל שאני אדם הומני ואני מרחם על האנשים ומסכן ובצרה עכשיו. לא לחשוב ככה. זה משני שבמשני. קודם כל לדע, אני, התורה ציפתה אותי, אני עושה רצון השם. השם ציפה אותי, אני עושה את זה בגלל הסיבה הזאת. לא בגלל שאני מרחם על האנשים, או אני רוצה לתקן את החברה. אסור לך לחשוב שזה הסיבה העיקרית. מילא, אדם מילא גם יכוון לעוד דברים נוספים, זה גם... אבל לא לחשוב שזה העיקר. אסור, ממש זה איסור גמור לחשוב ככה. מי שחושב שבגלל שהוא רוצה לתקן את החברה, בשביל זה הוא עושה את הדבר הזה, את המצוות שהתורה ציפתה, לא כל כך טוב. לא טוב, אלא יכוון, ואפילו טוב יאמר, אני בא לקיים מצוות מהתורה, מצווה מהתורה. ככה אדם טוב שיכוון, וכן. זה עכשיו בעניין, אנחנו למדנו, הזכרנו קצת עניין השבת עבדיה לגוי, כן, למי שאינו יהודי, אז אנחנו אומרים, אמרנו, שמצד השבת עבדה, לא חייבים להשיב לגוי מעיקר הדין. מעיקר הדין, כי התורה אמרה, עבדת אחיך, אחיך התורה אמרה. אחיך פירושו, עם ישראל שאיתך, הם נקראים אחים שלך. התורה קורא לעם ישראל, אחד לשני קוראים לו אחיך, הוא אחיך. השני הוא אחיך, שים לב, קוראת לו התורה אחיך. זה חייבה התורה, לזה שחייבה התורה להשיב. לאדם שהוא יהודי, התורה חייבה להשיב לו. לאדם גוי מצד השבת עבדה, התורה לא ציפתה להשיב לו. לגבי, מצד המצווה הזאת של שבת שבעים, כן? למה? כי התורה אמרה אחיך, כן? והגויים אינם קוראים אחיך. כן, גם ראינו כמה ככל הדורות, כמה גויים עשו לנו רעות, כל הדורות האלה שעם ישראל סבל הרבה רעות מהגויים כל הזמן, בכל הדורות, כל מיני עלילות משונות, דברים מוזרים שהעלילו עלינו והאשימו אותנו והנישו אותנו ועשו לנו בנו פוגרומים ופרעות, כל הדורות, בכל המדינות זה היה, שתמיד עלילות משונות, העלילו עליהם דברים מוזרים, שאפילו לא חלמנו עליהם, שמרעילים את הבארות שלהם, ששוחטים את הילדים שלהם ועושים בזה מצות, כל מיני המצאות שאפילו השטן לא חלם עליהם, הם המציאו עלינו, כל מיני עלילות מוזרות. זה היה בעבר, וגם בהווה זה קורה ברוך השם. כן? אז לכן, כן? אז עוד דבר לומדים מהמילה אחיך, שים לב, לומדים א', שלא חייבים להשיב לגוי, מעיקר הדין מצד שבת עבדה, אבל מצד שני, שים לב, התורה קורא לזולת, אחיך. אדם ככך צריך להסתכל על האנשים האחרים גם כן, להסתכל עליהם, כאחיך. לא להסתכל על זה, אלא אחיך הוא. אתה צריך לכבד אותו, לדאוג לו, להבין, אחיך, כולכם בנים של הקדוש ברוך הוא, לכן אתה צריך לכבד אותו, לא זלזל בו, לא לפגוע בו, כן? לדעת את זה, את הפרט הזה, ולקחת את זה תשומת ליבנו. אבל מכל מקום, אף שהתורה פטרה אותנו מצד השבת עבדה כלפי גוי, כן? אנחנו מצד... אבל מכל מקום, כן? אם האדם משיב עבדה לגוי, מצד מצוות קידוש השם, אדם בא לעשות קידוש השם. אדם, אני רוצה לקדש את השם, שישבחו את ישראל, שישבחו את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שישבחו את הקדוש ברוך הוא, יגידו שישראל הם טובים, וגם ישבחו את הקדוש ברוך הוא, והכל, כן, כתב וזה השולחן ערוך, כן, כן, טוב וראוי הדבר. ככה השולחן ערוך כתב. זאת אומרת, אם האדם בא לעשות מצד קידוש השם, לקדש את השם, להחזיר, להשיב עבדה לגוי, אז הוא כותב לך פה, השולחן הוא כותב, טוב וראוי הדבר. הכוונה, זה מומלץ, מומלץ, טוב לעשות, ולכוון, אני בא משיב לגוי ההוא, כדי לקדש את השם. אני בא לקיים את המצווה הזאת, ואז מומלץ לעשות את הדבר הזה. כן? ואני אקריא לכם את הלשון של הרמב״ם, בדבר הזה, כן? הרמב״ם כתב את זה, זה פרק י"א מהלכות עבדה, דין ג', כן? כך כתב הרמב״ם. ואם יחזירה, כוונת עבדה, כדי לקדש את השם, שיעקום יפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמנה, הרי זה משובח. שימו לב איזה משפט שהוא הרמב״ם אומר. איזה משפט, ממש משפט, ממש כל מילה, איזה פנים יש בה, איזה דברים חשובים יש במשפט שלו. אני אחזור למשפט שלו וקצת נסביר את זה, כן? ואם יחזירה כדי לקדש את השם, שיעקום יפארו את ישראל וידעו שהם בעלי האמנה, שהיהודים בעלי האמונה, האמנה, הם ישרים, הגונים וכל זה, הרי זה משובח. זאת אומרת, אדם צריך להשיב בשביל לעשות גידוש השם, וגם לדאוג שהגויים יפארו את ישראל, יגידו איזה עם נפלא זה, איזה עם מיוחד זה, איזה עם ישר זה, הם משרים, אין? הרי זה משובח, אדם צריך לדאוג לעשות כמה שיותר, לדאוג שהגויים יפארו את ישראל, יגידו שאנשים האלה הם ישרים, אנשים טובים, אדם צריך לעשות פעולות, לפעול, לעשות כל פעולה, כל דבר שיפארו את ישראל, ולא חס ושלום הפוך מזה. זה הדברים של הרמב״ם, שאדם צריך לעשות מצוות קידוש השם. צריך אדם לעשות פעולה שהגויים יפארו אותנו וישבחו אותנו, נגיד איזה עם נפלא זה, איזה עם נפלא זה והכל. כן? עוד מעט נסביר למה זה, כן? אבל שוב, כן? ומאיפה למד איזה הרמב״ם? איפה הרמב״ם למד שיש מצווה לעשות קידוש השם, להחזיר להם, להשיב להם ודע בשביל שיפארו את הקדוש ברוך הוא ויפארו את ישראל? מאיפה הוא למד את זה? מאיפה הרמב״ם למד את זה? אז זהו, הוא למד את זה מהירושלמי, בבא מציע, פרק ב', הלכה ה'. שם, ירושלמי, שם מובא מעשה עם, כן, רבי שמעון בן שטח. כן, רבי שמעון בן שטח, היה עובד שם, היה עובד, מתפרנס ממכירת בדים, מוכר וקונה בדים, זה הפרנסה שלו הייתה. והתלמידים שלו אמרו לו, רבי, אתה עובד קשה, אתה עובד קשה מדי, ואין לך זמן ללמוד, ואין לך זמן מספיק ללמד אותנו והכל, בוא אולי נקנה לך חמור, שיקל עליך הרבה הרבה את העבודה. בוא נקנה לך חמור, ושיהיה לך יותר קל בעבודה. ואז מה שקרה, טוב, הוא הסכים, כן, הם הלכו, קנו לו חמור אחד משמעאלי אחד, וטוב, שהביאו לו את החמור אליו, ופתאום הם מגלים, בין היתר, בתוך החמור, יש איזה, בנוסף לחמור, יש עליו גם כן איזה פנינה יקרה, אבן יקרה, מאוד יקרה. והתלמידים של הרב מאוד שמחו, אמרו לו, רבי, תראה מה זה, עכשיו אתה לא צריך לעבוד בכלל. עכשיו תוכל רק לשבת, ללמוד תורה כל היום, ללמד וללמוד כל היום, תהיה עסוק בעבודת השם. למה? כי אתה קיבלת עכשיו פנינה אבן הזו, תוכל להתפרנס בכבוד כל ימי חייך. ואז הוא שואל אותם, תגידו לי, הישמעאלי הזה יודע, הוא התייאש מהאבן הזאת לפי דעתכם או לא? אז אמרו לו, כן, הוא התייאש. אז התייאש, אז זהו, אז פשוט שייך לך מעיקר הדין. מה שקרה שם, שהרב, רבי שמעון בן שטח, אמר להם, אני מבקש להשיב לו את זה. אני לא כל כך מחפש את הכסף, את העושר הזה שיש פה מהאבן הזאת, יותר אני מחפש, אכפת לי יותר, שהוא יגיד, ברוך אלוקי היהודים, ברוך, זה מה שמחפש יותר. אני רואה שהוא שיברך את הקדוש ברוך הוא, ויעלל את הקדוש ברוך הוא, חשוב לי יותר, וגם יעלל את ישראל, חשוב לי יותר מהאבן היקרה הזאת. שימו לב איזה דרגה, איזה מחשבה, אדם עמל, עובד קשה, חשוב לו שיקדשו את השם, חשוב שיעלו את ישראל, זה מה שחשוב לו, ובאמת הלכו, השיבו לו את זה, השיבו לו את זה. כן, זה מה שמובא המעשה בירושלמי שם, כדאי לעיין בזה מי שרוצה. כן, שם עוד מובא, עוד מעשה שם בירושלמי, באותו מקום, מובא מעשה גם כן, עוד שני מעשים שם מובא עוד נוספים, מעשה שאחד קנה שדה, גם כן מגוי, ושדה של קוצים, כל מיני, וזבל שם וכל, וגם נמצא שם אבן. אבן יקרה שם נמצא גם כן. הוא בא להשיב לגוי, להשיב לגוי, את האבן, אומר לו, שמע, אבל קנית איזה ביחד עם השדה, הגוי אומר זה ביחד עם השדה, אומר לו, לא, אני קניתי רק שדה, לא קניתי אבן, ואז הוא השיב לו את האבן, את האבן היקרה לגוי שם, כן? וגם הגוי מאוד שיבח את היהודים ואת היהודי על האמונה שלהם ועל היושר שלהם, כן? ועוד מעשה שמובא שם גם באותה גמרא, בירושלמי, מובא מעשה שכן רב אחד נסע לרומי, מקום מסוים שקרוי רומי. שמה, במקום הוא שמה המלכה איבדה את התכשיטים שלה. זה היה כנראה בתוך קופסה, ואיבדה את התכשיטים שלה. והרב הזה מצא את התכשיטים, מצא אותם. ופרסמו בכרזות בכל רחבי אותו מקום, באותה מדינה, פרסמו שהמלכה איבדה את התכשיטים, כולם מתבקשים להשיב, מי שמצא את זה מתבקש להשיב את זה תוך 30 יום. במידה, ולא ישיב את זה תוך 30 יום, אותו אדם יהרגו אותו. ככה עוד יצאו כרוזים בכל רחבי המדינה שם, שמי שלא ישיב, אחד אותו להמית. כוונה, תוך 30 יום הוא יכול לבוא להשיב את זה, ואולי יקבל פרס קטן אפילו. אבל אם שלא ישיב, אחרי 30 יום, חס ושלום חייב מיתה. הרב מצא את זה בתוך 30. מה שקרה, שהוא השאיר את זה אצלו, עבר 30 יום, אחרי שעבר 30 יום, הוא בא, מבקש, בא, משיב את זה למלכה, הנה, בבקשה, הנה, השבתי לך את התכשיטים שלך. אז היא שאלה אותו, תגיד לי, אתה מצאת את זה עכשיו, או מצאת את זה לפני כמה זמן? אז הוא אומר, לא, מצאתי את זה לפני כמה שבועות מצאתי את זה. נו, אז למה לא השבת? אמרת לו, לא, בסדר, לא שמעת שמי שלא משיב מיד אחד התולמית, לא שמעת את זה? למה השבת את זה עכשיו ולא השבת קודם? אז אמר לה, אני בכוונה מצאתי את זה קודם, ובכוונה המתנתי בכדי שאני אוכל להשיב את זה, אני אשב בשביל שהתורה ציפתה, כי התורה ציפתה, לא בגלל שהפחד שלך ממך, אלא בגלל שהתורה ציפתה. כן, לכן רציתי שאני בא בגלל התורה, ולא בגללך הפחד ממך. יש לי פחד מהקדוש ברוך הוא, לא מבשר ודם. פלא הגדול שהמלכה התפעלה דווקא מאוד מאוד, ושיבחה את היהודים, ברוך אלוקי היהודים, שיבחה את היהודים על המעשה האציל הזה שעשה בן אדם, שהוא סיכן את עצמו, מסכנים את עצמו למען קיום התורה והמצוות, היא כל כך התפעלה וברכה את היהודים. קיצור, זה מה שמחכים, זה מה שלמעשה, זה מה שהרמב״ם כותב פה. הרמב״ם כותב שאדם צריך להשיב אבדה, לגוי ולכוון, אני בא לעשות קידוש השם. כן, ככה לכוון, זה טוב ומשובח. ובין הדברים של הרמב״ם אנחנו לומדים, כמה אדם צריך להיזהר, לא לרמות גוי, לא לשקר אותו, לא לגנוב לו, להיזהר עם גוי, שפשוט חשוב מאוד, התורה מאוד רוצה שהגויים ישבחו את עם ישראל. מאוד התורה רוצה שישבחו את עם ישראל, שהוא למעשה עם נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, והסיבה אני חושב מובנת, כי פשוט הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אז אנחנו צריכים להראות לכל העולם שמה שהקדוש ברוך הוא בחר, זה בחר, הייתה בחירה טובה ונכונה. אבל אם חס ושלום אנחנו נעשה דברים לא כל כך טובים, אז יגידו, מה, תראה במי הוא בחר, תראו, כאילו, הוא לא הצליח כל פעם בחירה שלו, חס ושלום, זה חלול השם גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ואנחנו צריכים להראות לכל העולם, הקדוש ברוך הוא צדק שבחר לנו, בחר בנו כי אנחנו באמת ראויים לזה, והבחירה של הקדוש ברוך הוא הייתה טובה. כן, אנחנו חייבים לעשות את הפעולה, אז זה נקרא פעולת קידוש השם. הרמב״ם כותב שצריך לעשות טוב, צריך לעשות את זה. כן? זה, כן, אנחנו, עכשיו נביא, יש סיפור, מעשה, שקרה. יהודי אחד, היה שם כנראה ברוסיה או באיזשהו מקום שם, ואז קיבל מכתב בממשלה, אתה אמור להתייצב תוך זמן קצר, אתה מגייסים אותך לצבא, למלחמות שם, את הסכנה גדולה מאוד. אמר, מה נשאר פה? יגייסו אותי לצבא, אני מסכן את החיים שלי פה. יאללה, אני אעלה לארץ ישראל. אני אברח לארץ ישראל, וגמרנו ככה, אני אפטר גם עלי לארץ ישראל, וגם אפטר מהבעיה של הצבא. אלא מה? שלא היה לו כמעט כסף. לעלות לארץ ישראל, זה צריך סכום נכבד לעלות לארץ ישראל, והוא היה לו רק 10 מרק בסך הכל, סכום קטן, ובזה הוא צריך להגיע לארץ ישראל. והוא אמר, אני בוטח בשם, אני מתחיל את דרכי, ואני בוטח בשם, שיצליח דרכי ואני אגיע. אז קודם כל, התחנה הראשונה הוא היה הגיע כנראה לגרמניה, שבכיסו יש 10 מרק, והוא בא לקנות כרטיס ברכבת, לרכבת, לנסוע הלאה, לעבור ממדינה, עד שהוא יגיע לארץ ישראל, הוא צריך לעבור כמה מדינות. אז הוא בא, קודם כל אמר, שלב ראשון, אני עוזב את המקום הזה ברכבת, אחרי זה הלאה, בעזרת השם, השם גדול, הוא בא, קנה כרטיס לרכבת, והוא נתן למישהו אחר כרטיסים שם, 10 מרק. מה שקרה שהכרטיסן, שהוא טעה, גוי, כן? הוא גוי שם, שמוכר כרטיסים, והוא טעה. הוא טעה, במקום לתת לו עודף של 10 מרק, הוא נתן לו עודף של 100 מרק. הוא טעה. יהודי לוקח את זה, בא, מסתכל, בודק, בא לחזור לכרטיסן, הוא אומר, תשמע, אתה טעית, אני נתן לך רק 10 מרק, ואתה פה, תראה כמה נתת לי פה עודף מ-100 מרק. היהודי בא להשיב לו את הכסף. ואז הכרטיסן שאומר לו, לא טעיתי, וזה בסדר גמור, והכל זה. אומר לו, מה נוח טעיתי? אומר לו, תסתלק מפה, שמעת? אל תפריע לי לעבוד, אם אתה תפריע פה, אני מזמין לך משטרה, שמעת? היהודי פה המום, בא להשיב לו, והכרטיסן שם תוקף אותו, מאיים על עבוד והכל, הום, היהודי פוחד, ברח משם והכל. אם מה שקרה, זאת אומרת, הוא יצא משם הרבה כסף, עם הכסף שיצא לו עכשיו, שהוא קיבל עכשיו מעודף הזה, הוא כן יוכל להגיע לארץ ישראל. עכשיו השאלה היא רק למה באמת הגוי הזה ככה התנהג בצורה כזאת? ראיתם אדם שבאים לתת לו עודף שהוא טעה, הוא לא ירצה לקבל? אלא בגרמניה ששם מי שטועה שם, הם תופסים אותו שהוא טעה, שהוא לא נתן טוב, לא ספר טוב, לא החזיר עודף טוב לכלום, מיד מפטרים אותו מהעבודה. אז הכרטיסן שפחד שהם יראו שהוא טעה, אם הוא טעה יפטרו אותו מהעבודה, אז הוא מעדיף לתת ליהודי הזה את הכסף, לך שם בתנאי שישאר לי עבודה, הוא מעדיף כאן לא לאבד את העבודה שלו, לכן הוא סילק את היהודי משם, לכן הוא סילק, וככה היהודי לקח את זה, וברוך השם, הוא נתן לו איזה כמו מתנה, סילק אותו, קיבל איזה כמו מתנה, והוא לקח את הכסף, והגיע, וככה בזה, הוא הגיע לארץ ישראל, וזהו, ברוך השם. אבל מה שראינו, הבן אדם הזה יצא עם אמונה, יצא משם עם סכום מועט, ואמונה בשם, אני אבוטח בשם, השם יעזור לי, אני אגיע בעזרת השם, לא הייתה לו ברירה כמובן, כן? הוא יצא בלית ברירה באיזה, אסור לאדם לכתחילה להכניס את עצמו לכל מיני דברים כאלה, כשיש לו אפשרות כזאת. פה במקרה לא הייתה לו ברירה, זה מה שהיה לו, לא היה לו מאיפה לקחת, כלום, אז הוא יצא ושמח על הקדוש ברוך הוא. וברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר לו. מאוד כתוב בתורה, אנחנו גם הזכרנו את זה קצת בפעם שעברה, כן? עוד כתוב בתורה דברים, פסוק בדברים חב"ת א', כן? כתוב והתעלמת. כתוב המילה הזאת והתעלמת. המילה הזאת היא קצת מפה, למדו חז"ל מהמילה והתעלמת, כן? שפעמים אתה רשאי להתעלם מהאבדה. אתה רואה אבדה? פעמים שאתה רשאי להתעלם ולא ליטול אותה ולא לטפל בה. פעמים, כן? זהו, מתי? מתי האדם פתאום פטור מזאת השבת המידע? מתי? הרי התורה צוותה, אז אולי זה בוא נאמר לכולם. אבל פעמים התורה אומרת, פעמים אתה מותר לך להתעלם. כמו למשל אם הוא כהן, לדוגמה, כהן, והאבדה נמצאת, הוא מצא האבדה בתוך בית הקברות שם. והוא לא ייכנס, התורה אמרה לו, שמע, אל תיכנס, אתה כהן, אסור לך להיכנס בית הקברות, אפילו שאתה בא להשיב אבדה, אל תיכנס לשם. דוגמה אחת, דוגמה נוספת, אם הוא אדם עשיר, וזה גנאי לו להרים אבדה כזאת ליטול, אם הוא עשיר, זה אבדה פשוטה ופעוטה, וזה גנאי לו לבוא להרים אותה, אם הוא עשיר גדול, מרים 10 שקלים, מרים משהו שווה 10 שקלים, מה יגידו, מה בן אדם הזה קמצן, איזה יגידו עליו, יבזו אותו, זה גנאי בשבילו. גם זה הנופל, לא, הוא לא היה מרים את זה. כן, גם, אז, וזה מקרים הן אלה שגורם לו ביזיון לאדם עשיר, מכובד, אז גם בזה התורה פטרה אותו מלשיב, כי גם את שלא אולי מרים, כי זה ביזיון לו. אז זאת אומרת, יוצא ככה כלל מזה, שאם אדם פשוט, אדם שגם את שלא לא היה עושה, אתה פטרה אותו, למה? כי זה, הוא מפסיד. אדם, אם הוא באמת ירים, יטפל בעבדה הזאת, הפעוטה הזאת, אז יהיה לו גנאי. התורה אומרת, מה שאם אתה משיב אבדה לחברך, זה בטח שאתה לא ניזוק. אבל אם אתה ניזוק בצורה כספית, או בצורה של הכבוד שלך, שזה גם מאוד חשוב, התורה פטרה אותך. התורה לא רצתה שאתה המוצא תהיה מזולזל בעיני הציבור ותיפגע מזה. זה לא, אם אתה תעשה חסד, תעשה את המצווה הזו, בתנאי שאתה לא נפגע. ברגע שאתה נפגע בצורה אופן בולט, אז אסור לך, אז התורה פטרה אותך מלעשות את הדבר הזה. כן? עוד דוגמה, גם כן, עוד דבר, עוד דוגמה שאדם, כן, אם הוא תלמיד חכם. כן, אדם תלמיד חכם, והוא צריך לטפל באבדה, וזה גנאי לו לטפל באבדה כזאת, אם זה גנאי, בדברים באופנים שזה גנאי לו, גם הוא אסור לו לטפל באבדה, כי זה ביזיון לתורה. אם הוא אדם שעושה, אדם רב, רב זה יש לו דמות וכולם מכבדים אותו, ואתה אומר אותו, זה דבר, עושה דבר כזה בזוי קצת שנראה בעיני העולם, עלול להצלזל, אז פשוט הוא פוגע בכבוד התורה. אותו רב, אם רב עושה מעשה שיגרום, שיזלזלו בו, אז הם מזלזלים גם בתורה. והתורה בשום אופן לא התירה דבר כזה. התורה לא התירה שהיא פגיעה בכבוד התורה. זה ודאי לא. ודאי לא. אז אם הוא רב גדול, כל פעולה שהוא עושה, הוא אומר, זה התורה, ככה הם עושים, ככה עושים, ככה מנהגים רבנים, ככה התורה מלמדת, וזה זלזול בתורה. לכן אדם לא רשאי לזלזל בכבוד התורה. רב, אם עושה פעולה שזלזל בתורה, אסור לו לעשות דבר כזה. כן, זה עוד דבר. לכן אמרנו, כן, אסור, מאיפה למדנו את זה, שבאמת לרב אסור לזלזל בכבודו? למדנו את זה בגמרא, בבא מציע, למד עמוד שני. כן, שם מסופר מעשה, כן, על אחד התנאים, רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא היה הולך בדרך, הוא היה עכשיו אדם גדול, חשוב, אחד מגדולי הדור בתורה וכל זה, ופתאום בא אליו, אדם אחד הולך ברחוב, אמר לו, רבי, בבקשה, בוא תעמיס עליי את העצים. הבן אדם הזה היה לו עצים לאדם ההוא, והוא היה צריכים להעמיס עליו את העצים לאותו אדם. אז הוא ביקש מהרב, בבקשה ממך, אולי תעזור לי להעמיס על הכתפיים שלי את העצים? אז הרב אמר, שמע, רב, אסור לי בתור לזלזל בכבוד של אסור לעשות פעולות כאלה, יראו אותי אנשים, זה ביזיון לתורה, אסור לדבר כזה. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, כמה שווים העצים האלה, תגיד לי? בשביל למנוע את עצמו מהדבר הזה, מצד שני, להשיב פניו ריקם, הוא לא רצה. אבל גם לזלזל בתורה, בכבוד התורה, גם הוא לא רצה. הוא אמר לו, תגיד לי, כמה עולים העצים האלה? אמר לו, דוגמה, 100 שקל. אמר לו, אתה יודע מה? קח 100 שקל, וזהו, תשאיר את העצים פה, ולך בית, הנה, זה שחות הכסף של העצים, אתה יכול ללכת. והפקיר את העצים. הרב, כאילו זה עצים שלו כבר, הפקיר את העצים, אני מפקיר את העצים לכל. הבן אדם הזה, שמע זה הפקר, יפה, אני בא לזכות בזה, זכיתי בזה, אני מבקש כבוד הרב, אולי אתה מוכן, בבקשה, אולי תעזור לי להעמיס את העצים על הכתפיים שלי אולי? אז הרב אמר לו, אמר לו עוד הפעם, נתן לו כסף, נתן לו כסף, שוב, אמר לו, כמה העצים האלה, שוב אמרנו 100 שקל, בבקשה 100 שקל, לכל העולם אני מפקיר את העצים האלה, חוץ מאשר לך זה לא מופקר. העצים מבחינתך, כלפיך, העצים שייכים לי. אל תיגע בהם, אסור לך לגוע בהם. הבן אדם הזה נרגע והמשיך ללכת. אבל מפה לומדים שהתלמיד חכם, אם זה שבת עבודה כזאת שתגרום זלזול בכבוד התורה, אסור לא לעשות דבר כזה. אז זהו, אז ראינו פה, למדנו את זה מהפסוק והתעלמת, מהמילה הזאת למדנו. אני אמרתי לך כבר שקראת לכם את הפסוקים בשיעורים קודמים, הקראתי לכם את כל הפסוקים ואת שלושה פסוקים שהיה בספר דברים בפרק חוות מא' עד ג', ואמרתי לכם כל מילה ומילה שם אנחנו לומדים הלכה אחרת בכל מילה, אין דבר שם מיותר, כל מילה ומילה למדנו, ואחד מהדברים האלה למדנו מהמילה והתעלמת, שפעמים אתה מתעלם, כמו הדוגמאות שהבאנו כאן, כן? שמעתי סיפור מעניין, סיפור שקרה אחד מגדולי ישראל, אני חושב שזה עם הרב שח, כן, שהיה בבני ברק, שנפטר לפני איזה 10 שנים, 15 שנה, משהו כזה, כן, הרב שח, כפי שידוע לכולם, היה נחשב כאחד מגדולי הדור, כן, אחד מגדולי הדור, הוא היה אולי גדול הדור, אני חושב, אפילו גדול הדור. אפילו הספרדים אפילו היו מאוד נכנעים אליו והיו מאוד מתייעצים איתו בזמן הזה, כן? הוא היה נחשב גדול הדור ששמע שכולם התפתלו אליו ובאו לשמוע ממנו עצות, כן? ומה שקרה שהוא גם היה ראש ישיבה גדול בבני ברק, ופעם אחת הוא הלך שם ברחוב, שם לקראת ערב, ופתאום בן אדם אחד פעם אומר לו, סלח לי, כבודו, אולי כבודו יכול לעזור לי לדחוף את המכונית? המכונית שלו נתקעה כנראה. אמר לו, אתה מוכן אולי לעזור לי לדחוף את המכונית? הרב לא יודע מה לעשות, בן אדם הזה במצוקה, אין אף אחד, אין שם מי שיעזור לדחוף את המכונית, אז הוא מבקש מהרב, הוא לא זיהה שזה רב גדול, הוא לא ידע. אותו אדם תמים, לא ידע שמדובר פה ברב הגדול. הרב פה נכנס שוב למבוכה גדולה מאוד, מה הוא יעשה? הרב, אסור לרב גדול, בראש שיבה גדול מאוד, לזלזל בעצמו, בפני הציבור, מה יהיו, עלול להיות זיזול בכבוד התורה במידה מסוימת. הרב עושה פעולה שהיא לא מכובדת כל כך. וזיזול בכבוד התורה זה אחד האבונות הכי גדולה ביותר שיכול להיות. אסור לאדם לשום לזלזל בכבוד התורה בשום אופן. אז הוא לא יודע מה לעשות. וכן, מי סיפר? סיפר אדם עד ראייה שראה את הדבר הזה. אותו אדם שראה את הדבר הזה התחבא הצידה ורצה לראות באמת מה הרב יעשה במקרה כזה. אז היה לקראת ערב, קצת מתחיל קצת להחשיך. הרב הסתכל ימין, שמאלה. ככה הסתכל אם יש אנשים, אין אנשים, יאללה, התחיל לעזור לי לדחוף את המכונית, ועד שהוא יסתדר שם המכונית והכל, והרב המשיך בדרך שלו, כן? אז פה אנחנו רואים באמת, צריכים לדעת, יש בעיה שאדם רב ולא יזלזל בעצמו ובכבוד התורה שלו. זה עוד כלל שלומדים בדבר, כן. עכשיו אנחנו נציג עוד שאלה, כן? נציג בפניכם שאלה בנושא של השבת אבדה. כן? נהג מונית היה נוסע בכביש ומחכה שמישהו יעצור אותו, שיהיה לו קליינט. והנה עוצר אותו יהודי אחד, והיהודי הזה אומר לו, שמע, אתה מוכתי ככה, אתה עלה למונית, ואז הוא מספר לו, היהודי הזה שם שעלה למונית, הוא מספר לו נהג המונית, את מה, אני רוצה להגיע לחנות זו וזו שם, אני אצאת שם, אני רוצה לקנות שם משהו, ואני רוצה שם ללכת לשם לקנות משהו. כן, הנהג מונית פה עכשיו ידע שהחנות היא סגורה היום, ואז הוא הסתפק, הנהג מונית הסתפק. האם אני אקח אותו למקום הזה שם, לשם, כי הוא אמר מצד אחד, אני צריך להתפרנס, אני עובד עכשיו מתפרנס, אני צריך פרנסה. מצד שני, אני צריך להביא אוכל לבית שלי. ולא, אבל והשני פה, הוא נוסע לחינם, אני יודע ששם סגור, הוא יצטרך לשוב חזרה. מה אני עושה? השאלה, מה הדין במקרה כזה? האם הוא חייב לגלות את אוזנו של הנוסע? שמעת ידידי, החנות סגורה. וזהו, חבל לנסוע, הוא חייב לגלות את אוזנו, ועל ידי כך הוא יפסיד את הפרנסה שלו. שימו לפעם מה עומד מול כף המאזניים כאן. האדם הזה זה הפרנסה שלו, שהוא הנה, הוא עומד להרוויח, יש לו כסף כבר תפוס אצלו, כאילו, זה כסף בטוח שהוא עומד להרוויח. ואילו פה השאלה אם הוא חייב לגלות לנוסע, לעומת זאת, לנוסע זה סתם עיבוד ממון. הוא אומר, שמה, מה ההבדל? למה האדם שלי פחות אדום מהאדם שלו? זה מה שהנהג מונית הסתפק. מה הדין במקרה כזה? אז כן, כתוב בספר משפטי התורה, כתב דן על זה, והוא כותב שהנהג מונית חייב לגלות את אוזנו של הנוסע, שהוא נוסע לשם לחינם, חייב, אף על פי שהוא בזה יפסיד את הפרנסה שלו. אף על פי, כן, למה? הוא אומר, האדם הזה סתם משלם, זה סתם הולך, נוסע לחינם, זה סתם עיוות ממון של האדם הזה פה, וחבל, אדם שהבן מאבד בשביל שאני רוצה להרוויח, אז הוא פסק, בזה הוא חייב לגלות את אוזנו, שהוא סתם נוסע לשם. כן? אז זה כך הוא פסק. עכשיו, מה הדין? שאלה שנייה. מה הדין עם אדם קיבל? אדם יש לו עיתון, שהוא מפרסם מודעות גם בעיתון הזה, ויש מדור בעיתון של אבדות, והוא קיבל מודעה, עבד לי, קבלנו הודעה לפרסם, תמורת דוגמה, 1,000 שקל לקבל מודעה כזאת, עבד לי דבר זה וזה, ואני נתן קצת סימנים אפילו, והכל, מה זה, משהו, עבד לי חפץ מסוים, ומוצא ישר מתבקש להשיב לפלוני, שם טלפון שלו פרטים, הוא פרסם, שלח את זה לפרסום, 1,000 ש"ח, סום. ובדיוק הוא רואה, אותו עורך העיתון, קבל מודעה אחרת, מצאתי חפץ כזה וכזה וכזה, עם פרטים כאלה וכאלה, גם פרסום שעולה תשלום, מצאתי דבר כזה וזה, ומי שאיבד את זה יכול לפנות אליי. הוא מסתכל לשתי המודעות האלה, והוא רואה ששניהם, זה מדובר לאותו חפץ, בדיוק לאותו דבר, הנה, יש לנו פה זה איבד וזה מצא, ועכשיו הוא פשוט, הוא צריך לפרסם את זה, עכשיו הוא עומד לפרסם את זה פה, מפה הוא יקבל, ירוויח 1,000 ש"ח, מכאן הוא ירוויח 1,000 ש"ח, והשאלה מה הוא עושה במקרה כזה, פה הוא אומר, אני רוצה להתפרנס, מה אני אעשה, האם אני מחויב להפסיד את הפרנסה שלי עכשיו ולוותר על זה, ולשדך ביניהם, לצלצל להם, להגיד לו, להעביר להם, בלי לפרסם את זה, ואז לחסוך מהם מכל אחד את ה1,000 ש"ח, או שאולי הוא צריך, חבל, הוא פשוט צריך לפרנס, מה הוא הביא אוכל? אם הוא יישב ויעשה מצוות שם בזמן העבודה, אז מה הוא יביא לאכול? כן, אז בשלב הזאת גם דן בספר משפטי התורה, והוא סובר במקרה השני, במקרה הזה, הוא סובר שהוא לא חייב לגלות את אוזנם, אלא לפרסם את המודעות, ולקיים ולא להפסיד את הרווח שלו, וזה הוא מתפרנס. כן? ואז אם הם לא, אז ככה אחד ימצא את השני והכל, ואז הוא לא צריך להפסיד כסף, פרנסה שלו, בשביל שהם ירוויחו. למה הוא צריך לפרנס? למה שהוא יפסיד והם ירוויחו? למה? למה אולי הפוך? פה הוא עושה פעולה רגילה, פעולה רגילה, כך מקובל, וזה הדרך של הפרנסה. למה להפסיד את זה? אז כך פסק בספר שהוא לא חייב לגלות את אוזנם, אלא לפרסם את המודעות ולקבל את הכסף מהם ולעבר, כי זה מתפרנס. כן, כך הוא פסק. לעניות דעתי, יש מקום קצת אולי להתבונן בזה. יש צד לומר שלא כך. יש צד לומר שהוא חייב להודיע להם, ואף על מישהו יפסיד. כן? מדוע? מדוע? מפני ש... מדוע? כי הפעולה הזאת שהוא רוצה לעשות אותה למעשה, לפרסם את זה, עכשיו זה מיותר. אחרי שהוא יודע, ולכאורה הוא כבר יודע למי שייך למי, אז כבר זה כאילו, רק צריך להודיע להם, זה כבר העבדה נמצאה, כאילו נמצאה כאילו. אז למה לעשות פעולה מיותרת, בשביל להרוויח כסף, זו פעולה מיותרת. הפרסום עכשיו היא פעולה מיותרת. אדם סתם לעשות דבר שהוא מיותר ולא צריך, בגלל שאתה רוצה להרוויח, אז יש מקום לומר, שהוא חייב להודיע להם, ואף על מישהו יפסיד, אם ייתנו לו מתנה, ייתנו לו מתנה, או דרך אגב, אסור לתת מתנות על השבת אבדה. אבל הנקודה פה, מצווה, זכית במצווה, כי שוב, הסברה היא שאני אומר, מפני שזה פעולה מיותרת, אחרי שהוא יודע, הוא כבר זיהה, הוא כבר יודע שלמי שייך ממי, רק להודיע להם, אז הפרסום זה פעולה מיותרת לפי דעתי. אין? כמו שאדם יזמין אינסטלטור לבית שלו, והוא מבקש, האדם מבקש, בואו תחליף לי את הצינורות האלה בקיר, צינור פה בקיר. והאינסטלטור בא ובודק ורואה, שמה, אין צורך לזה, יש פה בעיה קטנה רק למשהו קטן, לתקן משהו קטן, ולא צריך להחליף את כל הצינור. אז שוב, האינסטלטור צריך להגיד לו, תשמע, אתה לא צריך את זה, זה מיותר, כן? אלא מה? תעשה כבר כך. אפילו שהוא יפסיד עכשיו רבע, אפילו שהוא בא, הוא לא בא לעבוד, הוא לא בא לעשות השבת אבדה עכשיו. אלא מה? להיות זה פעולה מיותרת, מה שצריך לעשות. אז לכן הוא חייב לגלות את אוזנו. כך לפי דעתי גם במקרה שלנו, לפי דעתי, הוא צריך לגלות להם, אפילו שיפסיד את הרווח שלהם, רווח שלו, וקדוש ברוך הוא שלהם את שכרו ופרנסתו, וכן. אבל רק עכשיו, רק דבר, שאלה, רק נשאר לנו שאלה להסביר, מה ההבדל? לפי הרב משפטי התורה, יש שתי דוגמאות, נכון? אחד עם הנהג מונית, בזה הוא פסק שהנהג מונית אסור לו לנסוע לשם, אלא חייב להודיע לו. לעומת זאת, במקרה השני של, של זה שמפרסם הודעות בעיתון, הוא פסק, שבזה הוא לא חייב לגלות להם, אלא יכול לפרסם את המודעות. מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל בין שניהם? ככה משפטי התורה בעצמו שואל, מה ההבדל בין שתי הדוגמאות? אז הוא מתרץ תשובה יפה. הוא מתרץ למעשה שכאן הפרסום בכל זאת, פרסום בעיתון, בכל זאת יביא איזה פעולה, זה לא פעולה של סתם. זה לא פעולה מיותרת לגמרי. לא פעולה של סתם, זה פעולה שתביא לו תועלת בסוף על ידי הפרסום. הוא ימצא, בסוף יהיה לו תועלת מסוימת, בסוף הוא ימצא את העבדה, הוא יבואו אליו, יביא לו תועלת מסוימת. מה שאין כן שם נסיעה של הנהג מונית שם, זה ודאי פעולה, זה פעולה שלא תביא שום תועלת אחר כך. אז לכן מחלק הרב משפטי התורה בין שתי הדוגמאות האלה, בין זה לזה, וכן. וזהו, אנחנו רוצים, בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נמשיך עם הנושא הזה, כי יש לנו כמה דוגמאות וכל מיני פרטים שוב נוספים, לכן אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא, נמשיך את הדברים האלה, באותו נושא עדיין של השבת אבדה, ורק אני רוצה לברך את כולכם, שיהיה לכם כל טוב, שפע טוב וברכה, ושנזכה באמת לשלום אמיתי שלנו בארץ, שלום אמיתי, בארץ, אמן כן יהי רצון.